כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
רוקד עם מצלמה, זה מה שאומרים על הפוקוס פולר רמי סימנטוב, שבת הזוג שלו לריקוד הייחודי הזה עם מצלמת הקולנוע. הפוקוס פולר, תפקיד שאין לו תרגום ישיר בעברית, הוא עוזר הצלם הראשון, ומי שממונה בסט הצילומים של סרט הקולנוע בעיקר, אבל לא רק, לפוקוס, למיקוד. עליו לדאוג שהאובייקט המצולם יהיה חד, זהו מקצוע של מאחורי קלעים קלאסי, שהרי מעטים מאיתנו שמעו על התפקיד הזה או יודעים שהוא קיים, ואפילו אנשי מקצוע בתחום הקולנוע לא תמיד מבינים איך זה קורה, אף על פי שמדובר בתפקיד ובמרכיב מרכזי, מהותי, קריטי אפילו, ביצירה הקולנועית. רמי סימנטוב עושה את זה כבר כמעט 40 שנה, השתתף במאות סרטים ידועים ונחשבים בארץ ובחול, עבד עם הבמאים, השחקנים והצלמים הבולטים ביותר, מקומיים וזרים, והיום נמקד אנחנו את המבט שלנו באמצעות המיקרופון, עליו, האיש ומקצועו הייחודי כל כך. מאחורי הקלעים, עם הפוקוס פולר רמי סימנטוב, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום רמי.
שלום.
אז את המילה פוקוס, מיקוד, חדות, אנחנו מכירים בעיקר בהקשר של ראייה ושל צילום, אבל זה מושג הרבה יותר רחב, עמוק, אפילו מצב נפשי, אנחנו אומרים תמיד, אני לא בפוקוס, או תתפקס על עצמך, זה לא רק משהו טכני-פיזיקלי, זו מהות פילוסופית אפילו. אתה מרגיש את זה ככה?
לא, זה קשה לי, כי אני בעצמי לא כל כך הרבה בפוקוס, שאני לא עובד. אני כן בפוקוס, אני בן אדם חד, אני בן אדם מסודר, אבל אני בן אדם מאוד מפוקס באופן כללי עם עצמי, עם החיים שלי ועם הסדר יום שלי. אני אוהב להרגיש דברים, אני לא יכול לעבוד רק עם השכל, אני צריך להרגיש כל מיני דברים. במיוחד בגלל שזה המקצוע שלי, אני תמיד קושר לזה רגיש, אני לא התבגרתי מספיק אולי באופן כללי, ככה אני מרגיש תמיד, ואני בן 66, תאריך אני נראה, אז אני לא מצליח להפריד את הרגש עם הרציונל, ואז בגלל זה אני תמיד עובד עם הרגש, והרגש נותן לי את האפשרות להגיב מהבטן, ולא מהראש, ולא באופן שחלטני. כי הרבה פעמים קולנוע זה אינסיקטים של חצאי שנייה, ממש ככה, כי השחקן פתאום מסתובב, הוא פתאום זה, הוא פתאום הפתיע אותך, ואתה לא פעם, הרבה פעמים לא מוכן לזה, בלי שעושים חזרות, אבל תמיד יש דברים שהם לא קבועים. בגלל זה אני מחובר למצלמה ואני אוהב להרגיש אותה, כי היד שלי שנמצאת על המצלמה, והמצלמה היא בתנועה, כי הצלם הוא מזיז, המצלמה הולך עם השחקנים, אני רק מרגיש את התזוזות שלו, ולפי זה אני פועל, אני מרגיש את התזוזות הכי קטנות, אני לפעמים קורא לזה, כמו שאת אמרת בעצמך, לרקוד, אני אפילו עושה אהבה איתה לפעמים. אני מרגיש את, כאילו, את הצעדים של השחקן של המצלמה, אני כאילו, ולפעמים התנועות שלי הן באות אוטומטיות, אני כמעט לפעמים לא צריך להזיז כלום, אלא לבד זה קורה מעצמו, כי התנועה כבר עושה את זה, אבל הפוקוס הוא כל כך, חדי, כשאני, עם העיניים שלי, שאני עובד, העיניים שלי הם כאלה, ככה, על השחקנים, אבל בצורה, שאני לא רואה כלום, אני רק רואה את השחקנים ואת המצלמה. זה דבר מאוד מאוד קריטי, שאם אני לא עושה אותו נכון, כל מה שעשינו, זה צריך לזרוק לפח. ממש ככה, אבל. כי אנשים לא יכולים לראות סרט שהוא ממש ממש מטושטש. הם צריכים לראות תמונה ממש ממש חדה. בגלל זה אני גם חובר למצלמה, ואמרת לך שהיום כבר לא עובדים ככה, היום כבר אין חיבור של צלם ועוזר צלם, כי הוא עובד עם המוניטור בצד, צלם עם המצלמה רוקד איתה לבד, אני לא יכול לעבוד ככה, אני מהדור הישן, כי פעם לא היה כלום חוץ ממצלמת קולנוע, והפוקוס פולר היה אחראי על הכל, היו, היה נגמר טייק, היו שואלים את הצלם איך היה, והפוקוס פולר היה שואל את הצלם איך היה הטייק מבחינתי, מבחינת פוקוס. היה טוב, לא היית פה, פספסת, לא טוב, עושים עוד אחד.
בעצם כבר בילדות היית ילד מתבונן עם יכולת ייחודית של הסתכלות וראייה?
כן, לגמרי. הייתי אובזרבר, מה שנקרא.
כלומר? לגמרי.
גדלתי בירושלים, שירושלים הייתה בעיניי אז כמו מושב. היו שכונות של בתים, ואז היה ערים בגברות ועצים, שגדלנו בעצם על העצים, שהיינו אוכלים פירות כל הקיץ מהעצים, של הכל, הכל, מישמישים, תהנים, כל דבר. ותמיד היינו הולכים בקבוצה של ילדים מהשכונה, אני הייתי כמה מטר תמיד מאחוריהם, תמיד אני זוכרת את מי מסתכל מהצד על כל האירועים, הייתי משתתף, אבל תמיד הייתי מהצד. ככה כנראה התוודעתי לצילום מעצם התכונות האישיות שהיה לי כילד.
של להתבונן
בדברים. להתבונן על דברים מהצד כל הזמן, ולראות אותם מהצד. אולי גם בגלל שהייתי מאוד מאוד ביישן, עד כדי שהייתי מגמגם אפילו. מרוב שהייתי ביישן, עד שזה עבר לי באיזה גיל 12, 13, משהו כזה.
התפקסת על הדיבור.
כן, כי היה לי קשה, בגלל שהייתי כל כך רגיש ומתרגש מלדבר עם אנשים ומופנם, הייתי מגמגם שהייתי מדבר עם אנשים. לפעמים זה קורה לי, אפילו אולי יקרה לי עכשיו, זה פעם מהמיים. אני מתרגש, זה קורה לי.
אז נמשכת לצילום והגעת גם לעבוד בקולנוע, ולא דרך המסלול הרגיל של לימודי קולנוע. איך זה מיקם אותך בתפקיד הזה דווקא?
יש דברים שאתה מוביל את עצמך, ויש דברים שאתה מובל. התעסקתי בצילום סטילס כאומנות, כי היה לי מעבדה בגיל צעיר, אחר כך אחרי הצבא גם התעסקתי בזה, עבדתי בכל מיני עבודות, אבל צילום היה, הייתה לי מעבדה במקלחת, כל הזמן הייתי בא שחור לבן, מפתח, עוזר, מצלם, אבל שום עבודה שעשיתי לא מצא חן בעיניי, ועשיתי המון המון דברים, כולל קורך ספרים, ידנית, עבודה ידנית, כן. ואז פגשתי מכר של חבר שאמר לי שהוא עוזר צלם בסרטים, ואני קפצתי על המציאה, כאילו באמת קיבלתי איזה הערה או משהו, אמרתי, יו, זה המקצוע שהכי מתאים לי בעולם, למרות שרציתי להיות צלם, אבל אמרתי, זה המקצוע שהכי מתאים לי, וככה נכנסתי כמובן שאת מתחיל בתור עוזר שלישי ושני, ולאט לאט עם השנים אתה מתקדם, וזה מקצוע שנרכש, אתה צריך לראות איך עושים את זה, ואתה עושה את זה אחר כך.
אז מה בעצם התפקיד שלך, שהוא תחת הצלם הראשי, נכון? אילו תכונות נדרשות לתפקיד הזה?
התכונות הנדרשות העיקריות זה רגישות, וגם אולי טקט. מתי כן לפנות לצלם, או לשחקנים, או לבמאי, כי זה מאוד חשוב לסטי, מתי אתה יכול כן לדבר איתם לשחקנים, מתי לא. בעיקר, אבל הכי חשוב זה רגש, להרגיש את השחקנים על כל תנועה הכי קטנה שלהם. ואני יצא למזלי, אני טוב בזה כי יש לי רגישות יתר, אני אדם מאוד מאוד רגיש, אני יכול לבכות משידור רדיו, מטלוויזיה, חדשות, אני אפילו בוכה בבית, אני לא מסתיר את זה מאשתי, לא יודע מי יודעת, אופן לא דיברנו על זה, אבל אני עדיין כזה. כן. אני מנסה להתגבר על זה, אני לא מצליח.
למה להתגבר?
לא יודע.
זה יפה דווקא. אז עכשיו בוא ננסה להיכנס ממש למה שאתה עושה על הסט.
אוקיי.
ואני מדגישה ננסה, משום שכשדיברנו בימים האחרונים, זה ממש בלתי נתפס שאתה מכוון את הפוקוס בידית. רגע, בוא רגע המילה הזאת, פוקוס פולר. והפולר, אין לזה תרגום בעברית, והפולר זה למשוך.
למשוך, כן. אז נקרא, נתנו בקולנוע, קוראים לזה למשוך פוקוס. זה המקצוע שלי למעשה, אני מושך פוקוס, מושך בעדשה, אני לא מושך אותה פיזית, אבל זה נקרא למשוך, משום מה.
איזה ידית.
ידית שאני מסובב אותה, ימינה שמאלה, שנקרא אתנו בעגה של החבר'ה, חם קר, ומים חמים, מים קרים, זה ימינה שמאלה. כן. אתה מסובב את הידית של הפוקוס, שזה, על העדשה יש מספרים, שזה בפיטים, כי יותר קל להעריך פוט ממטר, מטר זה הרבה, ופוט זה 33 סנטימטר. יותר קל להעריך מהמצלמה, את הבן אדם הוא 4 פיט מאיתנו, או 3 פיט, מאשר מטר 20 או מטר 40, נורא, זה מאוד קשה. יש לנו מטר כזה קטן, שאתה צריך למדוד מהמצלמה את השחקן איפה הוא עומד, אבל זה לא אומר שהשחקן יהיה שם אחרי שעושים כמה צילומים, הוא הרבה פעמים בגלל ההליכה והטקסט, הם לא עוצרים במקום. כשמדברים הם הולכים המון המון קדימה, כמו שבן אדם רוצה לאכול, הוא מביא את הראש שלו לכפית, אותו דבר, בן אדם שמדבר, אז כל מה אני צריך להיות הזמן על החם קר.
אז זהו, אז אתה מסתכל על האובייקט המצולם, אבל אין לך בעצם שום חיווי איך זה נראה במצלמה. זה על עיוור, נכון?
זה על עיוור, זה ניסיון, ניסיון
זה
רב.
זה על עיוור, כן, זאת אומרת, כן. זה לא שאתה מזיז את הידית ורואה על איזשהו צג מה שעשית, כי מי שמסתכל דרך עינית המצלמה הוא הצלם,
כן,
לא
לגמרי,
אתה.
כן, לגמרי, בוודאי.
אז איך אתה יודע? איך אתה יודע שאתה בפוקוס?
כמו שאמרתי, זה ניסיון נרכש, אבל היום עובדים אחרת, כמו שדיברת, אבל פעם לא היה שום אביזרים, לא היה שום רימוטים, לא היה.
היום עובדים עם מוניטור, שאפשר לשבת מרחוק,
כן, לשבת
נכון?
מרחוק, הכל ברימוט קונטרול, כולל הפוקוס פולר, אבל אני מהדור
הישן.
אתה מעדיף
את ה-old fashion way.
את, כן, old fashion, כי אני יותר מדויק, הרבה אנשים צלמים בעיקר, מקטרים לי על זה שפוקוס פולרים היום, עובדים מרחוק, והם רק מתקנים פוקוס, רק אחרי שהם רואים שזה לא חד. אני עובד מהמצלמה, מיד שהשחקן עושה את רבע צעד שלו, עוד לא את הצעד המלא, אני כבר איתו מזיז, את שמה לב ליד?
אני שמה לב.
זה הידית שאני מזיז בפוקוס.
אתה מזיז את הידית, כמובן אי אפשר לראות את זה ברדיו, אבל שוב, אני לא, אני עדיין לא מבינה, איך אתה יודע שזה הפוקוס הנכון, אם אין לך לזה שום פידבק, שום מספר, שום, אתה אפילו לא רואה את השחקן בעינית, כדי לראות שהוא בפוקוס או לא, אז איך אתה יודע?
זה הרגשה. מוזר להגיד את זה, אבל זה הרגשה. גם ניסיון, הרבה ניסיון והרגשה, ולמזלי הייתי טוב בזה מההתחלה.
אבל זה נראה כמו קסם, רמי. זה קסם כאילו, קצת. כי באמת, איך...
זה הרבה ביטחון כנראה יש לי בעניין הזה, משום מה, אני לא יודע מאיפה בא לי הביטחון.
זה מיסטי
של
כמעט.
של להיות פוקוס פולר, ולהיות עם כזה ביטחון בסרטים כאלה ענקיים, שהייתי פוקוס פולר ראשי, ואני אומר לעצמי, וואי, איך הגעתי
ושוב,
לזה?
ושוב, זה על עיוור.
כן, בפול... היום זה יותר קל, כי יש את המוניטור כן. קטן, בגודל 3-4 אינץ' על המצלמה, שאתה יכול לראות, נגיד את התמונה, אבל חדות רק אתה צריך עם משקפי קריאה לדעת שזה חד. אז אני לא, הרבה פעמים מפריע לי לעבוד עם משקפיים, רק במצבים קריטיים אני מסתכל במוניטור לראות שאני חד. וכולם מתפלים שאני עדיין עובד ככה, ויש אנשים שעובדים בקולנוע כבר כמה שנים, שעובדים איתי פעם שאומרים לי, מה, לא יכול להיות, מה ככה, כולם עובדים במוניטור, איך אתה עובד, איך אתה יודע את המספרים? עדיין שואלים אותי אנשים שעובדים בקולנוע כמה שנים, איך אני עושה את זה?
וכל זה נעשה תוך כדי תנועה, אמרנו ריקוד עם המצלמה, אבל למעשה מדובר בטריו. זה אתה, הצלם הראשי, והמצלמה, כן. שהוא מחזיק, שאתם מין תאומים סיאמים כאלה, אתם מאוד מאוד קרובים אחד לשני.
מאוד מאוד קרובים, זה אפילו בערך אולי 30 סנטימטר הרמחק שלנו, אחד מהשני, לפעמים פחות, לפעמים אולי 10 סנטימטר. וצריך ללמוד לעבוד ככה עם אנשים, כי זה לא קל, הרבה אנשים לא מסוגלים, זה גם מבל פה, זה זהה, זה אנחנו במסגרת וקיצוניים המון פעמים, חם, קר, אנחנו צריכים תמיד לדאוג לעצמנו.
אבל זה ממש להיות צמוד לבן אדם.
זה ממש להיות צמוד ולרקוד, כמו שהגדרת את זה בהתחלה, זה ממש לרקוד עם המצלמה ועם הצלם.
ולפעמים אתם נתקלים ברגליים, כמו...
לעתים רחוקות, אצלי זה קורה לעתים רחוקות, כי אני מאוד זריז ומאוד מרגיש לפני את הדברים, ואפילו שאני לא רואה, אני מרגיש.
זאת אומרת, נוסף על לכוון את הפוקוס, אתה גם צריך להיות בתאום איתו עם הרגליים שלו.
כן, אני לא בתאום, אני מרגיש, הוא בא אליי, אני כבר זז, אני מרגיש את הרגל שלו טיפה זז, אני לא מרגיש, הוא לא נוגע בי, אבל אני מרגיש איכשהו, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה כנראה רגש יתר שיש לי מרוב האנשים האחרים, גם יש לי ראייה, פעם עבדנו בהרבה סרטי אקשן, או התנגשויות של מכוניות, אני רואה את כל התהליך, אז שאלתי כמה אנשים אמרו לי, יש לך ראייה מהירה, מה זאת אומרת? אני רואה כמו סלו מושן, אם יש פיצוץ, אני רואה את התהליך עצמו, אני רואה את הטק הראשון, את הזה השני, ואת כל השלישי, מה שרואים בטלוויזיה, רואים טיק וזהו, אני רואה את התהליך. אמרו לי שבגלל זה גם אני טוב בפוקוסים, כי אני מצליח לראות,
לפרק
את השניות, חלקי שניות, לחלקי אלפיות ומאיות שאני מצליח לראות, בגלל זה אני גם נעשיתי טוב בפוקוס, כי הבנתי את זה רק אחרי זה, בגלל הראייה שלי בעצם. כן. באמת אני רואה המון, הרבה יותר מהר מהרבה אנשים אחרים, גם יש לי עיניים מתרוצצות, אני לא יודע אם שמת לב לזה, במיוחד על סטים. עיניים שלי לא נחות לשנייה, שאני פוגש בן אדם, הרבה אנשים נעלבים ממני, כי אני ישר סורק אותם. לחזה, לבטן, לנעליים, הכל אצלי זה, וזה חצי שנייה לפעמים לוקח, אבל יש אנשים שאני רואה שהם מסתכלים על מה הסתכלתי, אני, לפעמים אני נעלב מזה גם, כי זה לא נעים לי עם האנשים, אבל אני כזה טיפוס, מה, אני לא יכול לשנות עצמי.
תגיד, וקרה שכן נתקלתם ברגליים? זאת אומרת, יש איזה...
בוודאי, קורה, בקטנות, כן, לא נפלנו אף פעם או משהו כזה, אבל...
ויש צחוקים בקטע הזה של, כי זה מאוד אינטימי.
לא, זה אין צחוקים, כי אנחנו באמצע טקסט, אני רוצה להגיד לך שברגע שהמצלמה מתחילה לרוץ, לא משנה אם השחקנים לבושים או ערומים או עושים אהבה, אתה כל כך עסוק במה שאתה עושה, שלא משנה לך מה הם עושים, אתה צריך להיות כל הזמן עם העיניים ככה, הם לפתוח אותם חזק בשביל לראות כן. שאתה כל מיני חד עליהם.
אז בינך לבין הצלם אין איזה שהם אירועים מיוחדים?
לא, אנחנו הרבה פעמים גם מתבטחים על שחקנים, יודע, תוך כדי בלחש, או זה, אתה יודע, אתה תובעת עם בן אדם, כן. כל כך צמוד, אז זה לא תמיד הכל כזה שקט ונעים ונחמד. לפעמים אנחנו מתבטחים, או תראה את האור ככה, הוא זה, מה, למה הוא יסובב את הגב, או כל מיני, קשה לי לזכור בדיוק.
והצלם הוא זה שמחליט. מי יהיה הפוקוס פולר, ואתה בוחר את העוזר צלם שני, כלומר, תחתיך יש גם צלמי משנה, וזאת היררכיה מאוד ברורה,
לגמרי.
וכולכם צריכים להיות בתאום.
ממש לגמרי, בסינק לגמרי עם הבמאים, לפי הדרישות שלו, לפי הטק שאנחנו עושים, או הצנה שאנחנו עושים.
ואם אתם לא מסתדרים?
אז מחליפים, אין דבר כזה כמעט.
זה חייב להיות הרמוני.
זה חייב להיות הרמוני, כן. יש סלנים זרים שמגיעים לארץ, לפעמים לא נחמדים, אני עוזב, לא קרה לי, אבל אני אומר, אם הוא לא נחמד, אני הולך, אני לא יכול לעבוד, פשוט, צריך לעשות את זה באהבה, כמעט כל דבר, אם אתה לא עושה באהבה, הוא לא מסתדר לך, ככה אני מרגיש, אם אתה לא עושה דבר ממש עם הגוף שלך, הוא לא יוצא כמו שאתה רוצה.
אבל ההיררכיה הזאת, וגם אמרת לי, קולנוע זה לא דמוקרטיה.
בוודאי, אי אפשר שיהיה דמוקרטיה, אם כל אחד יגיד, מה לעשות על סט, אז אי אפשר לעשות קולנוע, צריך במאי שמחליט מה לעשות, והוא אחרי זה הצלם שאומר לתורנים, לגריפים ולי, או בוא נעמיד את המצלמה פה, עם הדשה כזאת וכזאת, וככה זה מתנהל, כי אם כל אחד יגיד מה לעשות, לא, אני חושב שצריך לעשות את זה ככה, אני חושב שצריך לעשות את זה ככה, לא נגיע לכלום.
אז אתה שומע בעצם מה שאומר הצלם הראשי, שאליו אתה צמוד, ואתה גם מוריד הוראות לעוזרים?
אני שומע יותר מה הבמאי אומר לצלם, ואני כבר יודע מה להכין. בגלל זה אני גם לא זז הרבה פעמים המצלמה, אני צמוד אליה, כי זה בעצם האישה שלי, היא הבת זוג שלי לעבודה.
אשתך לא מקנה?
לא, זה מצלמה, זה לא ממש, זה...
והעוזרי צלם שלך, מה...
הם עוזרים לי להביא, אני מבקש מהם דברים, כי יש לנו המון המון אביזרים, המצלמה היא דבר מאוד מאוד גדול, היום פחות, היא יותר קטנה, יותר קלה, אבל עדיין יש לה אין סוף אביזרים, שאפשר לעשות איתה, איך את רוצה לצלם איתה, מאיזה קומבינה, ואתה צריך להכין אותה לפי שוט עם האביזרים הנכונים, אז העוזר מביא לך את האביזרים, לפעמים זה בא אותו מצלמה, כי זה גדול, לפעמים זה לידך, הוא צריך להביא לך, וגם יש עניין של כרטיסים, עניין של הסלייט, שזה כל העוזר השני עושה את הדברים האלה, ולעזור לך, לעזור לצלם.
כן.
זה בעצם כולנו עוזרי צלם לצלם.
כן. אבל בסופו של דבר, כולכם מסתחררים סביב המצלמה.
שהיא, כמו שאמרתי לך, העיניים של הסט.
אז שנדבר קצת עליה. רק אולי לפני כן נזכיר שבתוכנית מאחורי הקלעים היום, שיחה על תפקיד הפוקוס פולר בקולנוע, איש הפוקוס ועוזר הצלם, באולפן כאן תרבות רמי סימנטוב ואני רותי קרן, ונוסיף שאפשר להזין לנו גם באפליקציית כאן אודי, כל תוכניות כאן תרבות והעסקתי גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם מוזיקה חדשות וכל מה שמעניין אתכם ומה שמעניין באשר למצלמה שכמו שאתה אומר יש סוגים שונים של מצלמות כדי להשיג אפקטים מגוונים, לוק שונה, איך בוחרים, לפי מה?
זה תפקיד של יותר של הצלם ולא שלי, אני צלם בדרך כלל מקבל סרט, הוא יודע מה, בין חצי שנה לשנה שהוא הולך לצלם סרט כי ההכנות של סרט הם מאוד, זה יותר גרוע מעודת נמלים. זה פאזל כזה קטן שצריך לתפור את הכל ביחד, ואז יוצאים מצילומים. והצלם בוחר את סוג המצלמה וסוג העדשות, ויש גם פילטרים שפעמים שמים, שהיום כבר עושים את זה אחרי, כי זה הכל דיגיטלי, אבל זה הבחירה של הצלם. הוא הרבה פעמים מתייעץ עם הפוקוס פולר, כי יש לו ניסיון ויש לו ידע, ולצלמים לא תמיד יש את כל הידע שיש לעוזר צלם.
ואמרת לי שאתה מקבל את התסריט כמה זמן?
חודש וחצי לפני.
לפני, כן. ולפי זה אתה מזמין את הציוד גם שלך?
כן, אם אני רואה שיש אביזרים מיוחדים שצריך,
כמו מה?
מושן, או קרנים מסוימים, או איזה מכשירים שאין לנו שעולים יקר, יש כל מיני עדשות מיוחדות שעושים רק אפקט מסוים. למשל מקרו. אז יש את מקרו, שאתה צריך לצלם ממש דברים, את יודעת, מסך טלפונים ממש ממש קטן, היום משתמשים בזה הרבה בסרטים. או קריינים, קריין זה משהו שאתה שם את המצלמה, ומפנים היא לוקחת רחוב, הולכת גבוה גבוה. אני קורא את הסריט, ואני רואה אם צריך כאלה דברים או לא. ואז אני עובד ביחד עם הצלם, אנחנו מדברים בטלפון, או יושבים לפגישה, ומחליטים איזה ציוד אנחנו ניקח לסרט.
ואתה אמרת שאתה צריך להרגיש את המצלמה. מה זה אומר להרגיש את המצלמה?
להרגיש זה להרגיש עם כל הגוף, בגלל זה אני גם לא עוזב את המצלמה הרבה, כי זה כל העניין שלי בעבודה הזאת, זה המצלמה ומה שהיא מצלמת ומה שהיא רואה, וגם מצלמה יש לה עין אחת ולא שתי עיניים כמו שלנו, זה בכלל הסתכלות אחרת על העולם, שאתה מסתכל על הכל בעין אחת ולא בשתי עיניים. והרבה פעמים אני עושה לעצמי ככה, לראות כאילו מה המצלמה.
אתה עוצם עין כדי להזדהות.
כאילו רואה, כן. בגלל זה יצאתי גם לג'נד במה שאני עושה, כי אני עובד קצת אחרת, אני עובד אחרת מאנשים אחרים, אני אוהב לתפוס אותה, להרגיש אותה, לטף אותה, להרגיש את העדשה, להרגיש אותה בידיים.
פיזית.
פיזית, כן, אני ממש נוגע בה לגמרי. אני גם עומד לפני הצלם, הצלם העינית היא קצת מאחורה, העדשה היא מקדימה. אני כאילו ראשון עם השחקנים והמצלמה.
כן.
ואם אני לא מסתכל טיפה בזווית ימינה, אני בכלל לא רואה את הצלם, כי יש את העדשה והשחקנים. אז אני מרגיש את הכל ביחד, כמשהו אחד, שבתנועה אחת הכל צריך לזרום.
כן, זה ממש כוריאוגרפיה.
כן.
בכלל רגישות, רגש, הרגשה, לפחות לגביך, אלו מילים שהן חלק בלתי נפרד מאוצר המילים והמושגים של אומנות הצילום. אף על פי שאנחנו מדברים על מקצוע שיש לו פרמטרים פיזיקליים, מתמטיים, מדויקים, אתה עובד מהבטן, לא מהראש.
נכון. כן, אני ככה התרגלתי כנראה, ותמיד שבאים צלמים זרים לארץ, הם רעיינים פוקספולרים. אז הרבה פעמים, הרבה רעיונות שהיה לי עם צלמים זרים, שחלקם מאוד מאוד גדולים בעולם, וחלקם אירופאים, שגם כן באירופה הם נחשבים מספר אחד או שתיים, שואלים אותי, איך אני עובד? אני אומר להם, אני עובד מהבטן. ובדרך כלל לקחו אותי, כמעט ב-99% שאמרתי את זה, לקחו אותי, ואני לא אומר דברים אחרים, אני רק אומר, אני עובד מהבטן עם הרגש. כי אני לא יודע בעצם לעבוד אחרת.
והפוקוס שעליו אתה מופקד רשמית, אתה מעדיף לאמוד את המרחק ולהעריך באופן מדויק על סמך הרגשה, ואנחנו מדברים על קלוז-אפ, תקריב ודמויות, בתזוזה, וגילית לי שמתאמנים על זה, בבית. אז איך, איך, מה, אתה לוקח מצלמה ומתחיל לצלם את בני הבית?
לא, אתה מסתכל, אתה יושב, עומד באיזה נקודה, ואתה מסתכל על אובייקטים, ואתה אומר, זה ממני 6 פיט, המסך טלוויזיה ממני 8 פיט, את ממני 4 ומשהו פיט, משהו כזה, ככה ממש, זה עכשיו אני אומר לך, אמיתי, את ממני 4.3 פיט אולי, משהו כזה. ככה הם מתאמנים שמתחילים, לא עכשיו, אני לא עושה את זה כבר אולי 20-30 שנה, שמתחילים ורוצים להיות טובים, אז מתאמנים גם בהפסקות של סטים, עד שמכינים עוד סט, מכינים שוט אחר. אני כבר, כיודעת, יש לנו מטר שמודדים את השחקנים, אני כבר כמעט לא צריך למדוד, אני יודע כבר כמעט לגמרי מה המרחק של השחקן מהמצלמה כמעט כל רגע נתון. אבל היום אין את זה, כי היום עובדים ממוניטורים, רוב האנשים, כל הדור החדש עובד ממוניטורים.
ופוקוס זה לא רק תמונה חדה, אמרנו, זה מרכיב עלילתי, רגשי. כן. הבמאי נדב לפיד אמר עליך בהקשר הזה, הפוקוס מנגן את ליבה של ההתרחשות, את הדופק הרגשי והרעיוני שלה, וברגעים כאלה לא פעם אומר לי, רמי, בוא אני אעשה את זה לפי הרגש, ועם הזמן למדתי לסמוך על הרגש של רמי, ולא פעם אני רואה את החומרים בחדר העריכה, ומודה לו על כך שהרגש הנחה אותו להתמקד בו ולא בא, או להפך.
אני מרגיש שאין לי מה להוסיף על מה שהוא אמר, כי הוא אמר את זה בצורה אולי הכי מדויקת ונכונה. כי הוא גם יודע לנסח את עצמו, הוא מאוד נדב טוב, הוא במאי, הוא כן. יודע לכתוב. אני טכנאי במהותי בעצם, אני טכנאי, למרות שאני מרגיש בפנים
אומן. אבל מה שהוא מדבר כאן זה שאתה באמת עושה את זה לפי הרגש, ולסובבים, לי בוודאי, אבל הנה אנחנו מדברים גם על אנשי קולנוע, על במאי, על אנשים אחרים שנמצאים איתך בסט, שזה באמת בלתי נתפס העניין הזה של לפי הרגשה, כי אנחנו כבר גם מורגלים שלכל יש לנו חיווי מדויק של מכשירים, והוא מדבר פה על זה שהיה לו קשה לבטוח בזה שאפשר לעשות את זה לפי הרגש עד שהוא ראה את התוצאות בחדר העריכה, אבל אתה גם אמרת לי שהקהל יודע מה הולך לקרות בסצנה לפי הפוקוס. נכון. מה זאת אומרת?
הפוקוס מוביל אותך למה שהולך להיות בתמונה. אם הפוקוס על הבן אדם, אתה יודע שהוא עכשיו זה, והוא הולך לקרות איתו משהו. כי אני פוקוס פה גם חושב, הרבה פעמים הם עובדים טכניים, רובם באמת עובדים טכניים, עושים פוקוס כמו שכתוב, או כמו שהשחקן הזה מדבר, פוקוס עליו. אני אוהב לחשוב, אני אוהב לא לתת לקהל לדעת מה הולך לקרות, אז אני עושה פוקוסים הפוך. מה זה, זאת אומרת, הפוך, אני לא, מישהו לא חד. אם מישהו מדבר ויש שחקן שמקשיב, או עם הגב אלינו, אני דווקא הולך, הפוקוס על העורף ולא על זה שמסתכל עלינו. שזה יהיה קצת יותר מעניין, ושהקהל גם לא ידע למה לצפות.
כלומר, אתה מתערב ממש בתפיסה האומנותית.
כן, הרבה פעמים זה מפריע לבמאים, זה מפריע לו, הוא אומר לי, ובדרך כלל זה לא הם אוהבים את מה שאני עושה, זה אירן קולרין אומר לי, ואני שואל את הצלם, הייתי טוב? הוא אומר, רמי, תעבוד עם הרגש שלך, אז זה היה הכי טוב כמו שאתה יודע, אל תחשוב.
זאת אומרת, זה לא משהו שאתה מקבל עליו רשות או אישור, אתה מחליט פה איזו החלטה מאוד...
כן, לפעמים אני מחליט בשנייה עצמה, לא, אני אעבור פוקוס לשם עכשיו.
ואם אתה עובר פוקוס, זה באמת משנה את נקודת ההסתכלות שלנו, את המהותית של העלילה, של ההבנה, זה לא...
כן, כן, בטח, כן, כן, לגמרי, כי אני, באמת חשוב לי שזה לא יהיה סטנדרטי, שלא יהיה קבוע, שיהיה דברים שונים, כן. שזה יהיה מעניין, קולנוע הרי צריך להיות מעניין.
יש מצבים שאתה מתבקש או שאתה בוחר לטשטש דווקא?
כן, זה קורה אצלנו הרבה פעמים שרוצים, לא את השחקן שהוא חייב להיות בפוקוס, אלא את הרקע, שרוצים שהרקע לא יהיה אחד. אז יש לנו כל מיני אפשרויות לעשות את זה עם פילטרים, או עם צמצם, שעובדים צמצם נמוך, אז הרקע פחות חד. זה הנטייה היום בדרך כלל לעבוד עם צמצמים מאוד מאוד נמוכים, שכל הרקע המתוג'ר, הרבה פעמים זה לא מקובל, אני לא אוהב את זה, כי אני אומר שתמונה צריכה להיות עם בשר קצת, עם קצת יותר, חוץ מבן אדם מדבר, הוא צריך לראות עוד משהו בחדות, ולא רק שהכל מתוג'ש מאחורה. אבל זה הקולנוע היום, הקולנוע עבר היפוכים, בעיניי של שמיים וארץ, כי מה שהיה פעם, לעומת מה שהולך היום, כי מצלמים הרבה תומר, פעם זה היה מאוד מאוד יקר לעשות סרט, בגלל העלויות של הצילום עצמו, של הפילים עצמו, שזה היה עולה איזה דולר לפוט, שזה 36 סנטימטר, הכפוט, זה היה עולה דולר אחד. היום מתחשבים בזה מאוד, היום אין הגבלה, הם מצלמים הרבה יותר מהר בגלל זה, המצלמות השתכללו, הרגישות לאור, לא צריך כל כך הרבה תאורה, עם פנס אחד היום עובדים, מה שפעם היה צריך מסעית שלמה, אני לא צריך, צריך מסעית שלמה להעיר אולפן או חדר שהיה צריך, כי לא היה אסות, היה רק 100 אסה, 125 אסה. היום אין גבול כמעט לדברים האלה. הקולנוע מאוד השתנה. אני לא השתניתי בגלל שהקולנוע השתנה. אני שרתי אותו דבר, וזה מה שאני גם שמח על זה מאוד.
כן, כן. וכל הניואנסים הדקים האלה דורשים רגישות גבוהה גם למי שנמצא על הסט, הצלם שקרוב אליך, הבמאי שלא הורה אותה ואתה צריך להישמע. יש לך מגע ישיר עם הבמאי? יש מצבי מחלוקת? יש דרישות יוצאות דופן?
בדרך כלל, להרבה שצוות אין קשר ישיר עם הבמאי, כי יש, כמו שאמרתי, היררכיה מאוד מאוד ברורה. אבל אני, כמו שאמרת לך, קצת שונה ועובד עם רגש, אז אני הרבה פעמים שואל אותם, אתה רוצה פה את הפוקוס או פה את הפוקוס? והם אומרים לי, איפה מעדיפים? או שאומרים לי, לך עם הרגש, כמו שנדב אמר. לך עם הרגש וזה הכי טוב. מקסימום עושים עותק, זה לא כאילו הרסתי עולם ומלואו, לפעמים זה קשה לשחקנים, כי זה צנות מיוחדות, אם נגיד בכי וזה פה יפך פספס, אבל אם זה צנות רגילות, אז עושים עותק.
יש דרישות יוצאות דופן?
שיהיה חד כל הזמן.
זה יוצא דופן?
זה מאוד יוצא דופן, כן. זה צריך להיות חד כל הזמן, כל הזמן. זה קשה, מאוד קשה.
ולשחקנים, אתה צריך להיות גם כמובן בקשר עם השחקנים, שהם האובייקט שלך.
לגמרי.
מה למשל אתה יכול להרגיש אצל השחקן?
בני אדם הם חצי מכונה בעיניי. בן אדם יש את המוח, המוח זה המחשב שלו. ברגע שהוא מחליט לעשות משהו, מקבל פקודה במוח, יש איזה משהו בגוף שקורה, שלא הרבה אנשים שמים לב לזה. מה שנקרא, איבדנו הרי את השפת גוף שלנו, עם הקשר עם האנשים, בגלל כל הטכנולוגיות, ואיך שאנחנו חיים היום. אבל אם תסתכלו על האנשים, תראו שברגע שהוא מחליט משהו, קורה משהו בגוף שלו, או מהעיניים, או עם המצח, או ברגליים, יש איזה מין חצי תנועה. אני מרגיש את הדברים האלה, הקטנים האלה.
את ההתכוונות.
את ההתכוונות, ועם זה אני זז. אני מרגיש שהוא החליט שעכשיו עוד חצי שנייה, עוד פי שנייה, הוא הולך לזוז. אני כבר מוכן לזה שלו, כי אני יודע, הוא קיבל כבר את ההוראה לזוז. אני יודע שהוא זז, וככה אני עובד בעצם.
אתה צופה מה הולך לקרות.
כן, אני צופה, אני מסתכל הרבה פעמים גם לא על הפנים, אלא על הרגליים שלו.
אז בגלל שאתה יודע מה הולך לקרות, אתה כבר יכול להיות מוכן בעצם?
כן, תראה, הרבה פעמים יודעים מה הולך לקרות, כי גם יש חזרות ויש היום פחות, כי מצלמים את החזרות כבר, ממש ככה, בגלל שזה לא עולה כסף. בואו נצלם את החזרה, אומרים כבר.
אולי פתאום יהיה לנו איזה טייק מדהים בחזרה.
כן, זה עובד ככה, הרבה פעמים מהראשוניות שבן אדם היא משהו האינסטינקטי בסיסי שלו, מתוכו, מתוכו, מתוכו.
ושחקנים הם עם קפריזי.
לגמרי, ממש, כן.
במיוחד תוך כדי צילום.
לפעמים אפשר לדבר איתם, לפעמים יש כאלה ויש כאלה, אבל לפעמים בגלל הצנות מסובכות, הם צריכים להתרכז עם הטקסט שקשה להם, אבל לפעמים יש להם קפריזות, אבל בדרך כלל הם בסדר. כמו בכל עבודה, אתה מתרגל לכל השטויות של כולם. אתה יודע שזה ככה והוא
אתה
ככה.
אתה חוטף לפעמים?
לא, אני לא קרא לי שחטפתי משחקנים, כי אמרת לה, יש לי טקט מאוד, יש לי רגישות, אני יודע מתי לפנות, מתי לשאול שאלה, מתי אני מפריע, מתי אני לא מפריע. אני רואה אם הוא חוזר לטקסט בעיניים שלו, בתוך הראש, או אפשר לדבר איתו עכשיו, או אתה יכול להעיר לו הערה.
יש הערות שאתה בתפקיד בוודאי, שלך?
כן, כן, בוודאי. למשל. אתה צריך ללמוד בסימן, אתה צריך להיות יותר פה, אתה תשמע, תורה מכוונת, זה לא עניין שלי התורה, אבל יש סימנים בשחקנים, זה גם תורה וגם מיקום מצלמה וגם מיקום שלהם בגודל פרם. אם אתה עומד רחוק מאיפה שקבענו ממך, נקודה שקבענו ממך, אז אתה לא בגודל פריים שהצלם רוצה. אז זה הערות קטנות של טכניים יותר, זה לא הערות של כי הרבה במאים לא מרשים שצוות ידבר עם שחקנים. הרבה במאים. הרבה פעמים אתה בשבוע, עשרה ימים הראשונים, באמת לא מדבר איתם בכלל, עד שנוצר קצת איזה קשר לאט לאט עם העבודה, כי אתה בעצם 12-14 שעות איתם ביום, אז נוצר קשר באופן טבעי לפעמים, אז אתה כן אומר להם, אבל יש במאים, נדב למשל, לא אוהב שמדברים עם שחקנים שלו בכלל.
ויש לזה באמת צד שני, סיפרנו שעבדת על סרטים גדולים, גם בהפקות חוץ, מחצה דלתא, רמבו, את פיטר אוטול פגשת כשהיית רק בן 26, ואני כבר מקנה בחנורה, כי אני מתה עליו, ואת סטלונה וצ'אק נוריס.
כן, אני לא יודע, בעיניי כולם אנשים, הוא שחקן, אני פוקס פולר, הוא צלם, הוא זה, אני לא מחזיק מזה.
סיפרת לי שיום אחד הגיע מרצדס ו...
כן, זה היה בפיליפינים, עשינו צנה ענקית של 3,000 סטטיסטים, רובם טרנזסטרים, כי זה מקום שהולכים לעשות ניתוחים מכל העולם, בתאילנד ובפיליפינים. והרחובות מלאים גם קהל שבא לראות, וגם אנשים שמשחקים כאילו ריו, סטטיסטים, שהצנה הייתה קרנבל בריו, ותוך כזה יש מרדף עם יריות ומכות, ואנחנו מכינים, המצלמה עומדת על הכביש בצד, מכינים את השוט וזה, מחכים לצ'אק נוריס, אני עושה עוד כמה דברים. אבא מרצה זה שחורה, באמצע הכביש, ובאמת אלפי אנשים עומדים בצדדים. נפתח הדלת, יוצא, הוא מכיר אותי טוב, כי עשיתי אותו כבר כמה סרטים גם, אם שאני עשיתי 3-4 סרטים. הוא יורד מהמרצדס, זה דבר ראשון שהוא בא, הוא בא לי ללחוץ את היד שלי, וכל האנשים, וואו, ואני, אתה יודע, נו, הסמקתי קצת, כי כל האנשים נורא התרגשו מזה, כי הוא היה כוכב על, אז זה היה בשנת 87. ואמרתי, יו, אני מירושלים, איך הגעתי, לאיזה מצב אני נמצא, זה באמת היה התרוממות רוח, מין כזה מקום שאתה אומר, וואו.
והנה איזה מצב אני נמצא, אם השחקנית איזבלה רוסוליני ישבת לקפה בגבעתיים, כאילו שזה היה הכי טבעי בעולם.
כן, זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת, למרות שעברו המון המון שנים מאז, אבל זה היה משהו שזה היה שלי ושלה, שכאילו, חוץ ממני וממה הרבה לא יודעים את זה, והמעשית. עשינו סרט, אני חושב, היפיפייה נרדמת, ב-84, 5 או 6 זה היה, ופעם היו צולמים ופילים, היו כל יום הולכים בסוף יום צילום, היינו עושים לגבעתיים למעבדה, לראות את יום הצילום הקודם שעשינו, יום לפני. כי זה היה נהוג לראות אם יש בעיות, כי בפילים פעם היה מאוד רגישות של שריטות, של לכלוך, של המעבדה קלקלה, אני לא הייתי טוב, הפוקס לא היה טוב, משהו כזה. תמיד היה צריך לבדוק למחרת, אחרי שפיתחו את הנגטיב, שהכל בסדר ולא צריך לחזור על כלום. כל יום אחרי העבודה הייתי צריך לקחת אותה, לראות את הרשס, צילומים של יום אתמול. ורבה פעמים היינו מגיעים רבע שעה, 10 דקות לפני זה, ולא היינו מה לעשות, היינו יושבים בבית קפה, היינו מקשקשים על כל מיני דברים בעולם, או על סרטים, על עבודה, על זה. והייתי מסתכל על אנשים, אני אומר, אני יושב פה, ובכן לא עוברים, אנשים הולכים, הלוך חזור, לא מזהים שאיזבלה רוסוליני יושבת להם בבית קפה בגבעתיים.
עם רמי סימן טוב.
כן, זה היה חוויה, באמת, כל הסרט היה לי איתה ככה, וזה היה ממש נקשרנו, כאילו דיברנו המון.
אז זה מרגש אותך הקרבה לכוכבים בסדר גודל כזה, או שהעובדה שאתה מצלם אותם וקרוב כל כך ממילא, מעמעמת את ההתלהבות?
כן, זה קצת מעמעם, אני לא מחזיק מזה, אני לא, אין לי תמונות עם שחקנים, אין לי אפילו תמונה איתה, לא, כהוכחה, או עם, אפילו לא עם צ'אק נוריס, לא עם סילבסטר סטלונה, ולא עם בילי דרגו, ולא עם סופי מרסור שעבדתי איתה, הייתה בגיל 20, ועוד מלא מלא שחקניות זרות, שאני לא זוכר את שמותיהם אפילו. הכל אצלי בגובה העיניים, עם כל האנשים, לא משנה מי. אני החלטתי לפני המון 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 שנים שהתחלתי לעבוד בקולנוע, שאם צלם ידרוש ממני להגיד לו סר כל פעם שצריך לפנות אליו, אני לא עובד איתו.
יש מצב כזה?
בוודאי, באמריקה זה רק סר. סר, you want this, סר, you want this, סר.
באמת?
כן. אני לא מסוגל להגיד דברים כאלה, זה לא, אני לא בצבא. בצבא היינו 3 שנים, המפקד, הוא עשה, אין, ובאמת, לא קרה שהייתי צריך לעזוב סט, כי אמרתי, אני לא מוכן להגיד סר לבית צלם, שאני עובד איתו, כל דבר שאני צריך לשאול אותו, סר, you want this, סר, you want coffee? אין דבר כזה, אני לא מסוגל להגיד סר.
אתה עבדת עם מיטב הבמאים כאן, נזכיר את איתן גרין, ואירן קולירין, ואירן ריקליס, ואבי נשר, ונדב לפיד, שמאז סרטו הראשון השוטר, אתם קבוע ביחד. אתה מדבר על מקומו המכובד של הצלם, כאיזה מין מלך, הוא נסיך, אז הבמאי הוא קיסר על, נכון?
לגמרי, הבמאי הוא מחליט מה קורה על הסט, הוא הראש... של כל החבורה הזאת, בין 20-30 אנשים נמצאים על סט, כל אחד עושה משהו עד שמצלמים בו זמנית, בלי לתקל ברגליים וכל אחד לא צריך להפריע לשני, אבל הבמאי הוא המלך, חברים, בארץ הכל חברי נורא, אין לנו דיסטנס גבוה, אבל בחוץ לארץ, DP, מה שנקרא דירקטור פוטוגרפי, הצלם, לא כל אחד יכול לבוא לדבר איתו, או עם הבמאי, אין דבר כזה. שמעתי שבאמריקה בסרטים ענקים ענקים, יש מעגלים שנותנים להם כרטיסים, כמה הוא יכול להתקרב לאזור, איזה קוטר הוא יכול להתקרב לבמאי, לא לדבר, להיות קרוב.
וואו.
ולדבר זה רק אנשים עם צג מיוחד, עם צבע מיוחד, שיכולים לדבר עם הבמאי ועם הצלם. אבל בארץ זה לא כל כך מודגש, למרות שאני מהדור הישן, יש לי את כבוד הכי גדול לבמאי ולצלם, כי הם אחראים על כל מה שאנחנו עושים, הם הביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים, והאחריות היא שלהם.
גם משפטית אמרת לי,
כן,
נכון?
כן, גם משפטית, אם קורה איזה אסון, בגלל שבמה אומר, אני רוצה לעשות ככה וככה, ועושים את זה, יש את הבמה שאחראים שלא יקרה, אבל אם קורה משפטית, הבמה אחראי על הכל.
ואתה מזכיר אסון, ואני מכניסה את האפשרות הזאת לשיחה שלנו, כי אתה אכן עברת אירוע חריג ונורא, אסון התרסקות המסוק, במהלך צילומי הסרט מחץ הדלתא 2 ב-1989 בפיליפינים, שם נהרג הצלם הישראלי גדי דנציג, וגם אתה היית במסוק הזה, והיחידי שניצל בעצם.
לא, ניצלו עוד שני שחקנים שהיו במסוק, היינו 8 במסוק ו5 נהרגו. זה היה משהו ששבר אותי לחתיכות, לא רק פיזית, מנטלית, מכל הכיוונים, כי אתה יוצא לצילום ותוך שניות אתה חסר תזוזה, אתה לא מסוגל לעשות כלום, שאתה פצוע, שאתה שבור, אתה לא מאמין במערכות, אתה לא מאמין לאף אחד.
מה קרה? איך הגעתם? למה הייתם במסוק בכלל?
זה צילומי, כמו שאמרת, מחץ דלתא 2, זה סרט אקשן, משקנו עם חיילים אמריקאים, על הסיפור בוויטנאם. אני גם כישראלי, הרבה פעמים שאלתי את עצמי, איך הגעתי לעשות סרטים על וייטנאם כישראלי היחיד, בתוך סיטואציות שאני ראיתי רק בסרטים אחרים בקולנוע בארץ, ואני אומר, אני בעצמי עושה אותם עכשיו, זה היה בעיניי מופלא. אבל אני, היה לי דיפי אמריקאי שעבד איתו, שכל פעם שהוא עבד מחוץ לאמריקה, הוא קרא לי לעבוד איתו. 3 שבועות לפני סוף הסרט, שזה הסרט של 3 חודשים. היה לנו צילומי מסוק, והכנתי את המצלמה לתוך המסוק והכל, ורגע לפני שהיינו צריכים לעלות לאוויר, הוא אומר, אני לא עולה למסוק, תקראו לצלם של ה-Second Unit, שהוא יצלם את זה. אני לא עולה לצילומים.
הייתם צריכים לצלם מתוך המסוק?
מתוך מסוק, כן. היינו צריכים לצלם מתוך מסוק, חיילים רצים מתוך המסוק, עולים למסוק, ואנחנו ממריאים. שבתוך כדי זה, בתוך המסוק, יש טקסט בין המפקד שלהם, ולעוד מפקד, או לחיילים, כי הם צריכים לנסוע על איזה פעולה או משהו.
וגם את זה היה צריך לצלם.
כן, כמובן. המצלמה הייתה בתוך המסוק, מצלמת את החיילים רצים לתוך המסוק, עוברת אל המפקד פנימה לתוך המסוק, תוך כדי שהוא מדבר איתו ממריאים, וטסים וממשיכים, אבל נקטנו באמצע. המסוק נפל אחרי שהוא ימריא מגובה 50-70 מטר. אמרו לי שהיו צעקות במסוק, שהמסוק נופל, המסוק נופל, ואני לא שמעתי כלום, אני רק זוכר שהייתה ירידה חזקה למטה, לפתתי את הסטטיב, את הטרייפוד באנגלית, ונרדמתי. איבדתי את ההכרה.
והמסוק התרסק.
והמסוק נפל על הרצפה, שם התעוררתי מהמכה על הרצפה, ניסיתי לקום, אבל הבנתי מיד, על פית השנייה הראשונה, עוד העיניים שלו אפילו היו עצומות, אני חושב. היה לי חושך בראש, אבל הבנתי מה קרה, לא יודע איך, ולא יודע מאיפה. ראיתי אולי בלי הכרה, אולי 2-3 שניות, כי מסוק נופל זה כלום, זה ציק, הוא כמו אבן. הבנתי מיד שהמסוק התרסק, ניסיתי לזוז, הבנתי שאני לא מסוגל לזוז, ואז אני מרגיש בידיים משהו רך, הבנתי שאני על הגופות של, של 5 איש נהרגו, ואז אני צועק, כאילו כמה שאני יכול לצעוק, ואז באו אנשים, ואני זוכר שהתחיל להיות אש במסוק, ואני עדיין בתוך המסוק, ואמרתי לעצמי רק שאני לא אשרף גם, ואז באו אנשים הוציאו אותי, וצרחתי כי נשבר לי הגב, והכתף לגמרי לחתיכות, הגב 3 חוליות שברתי, לא יכולתי להזיז את עצמי בכלל, לא את הרגליים, לא את האגן, לא כלום, וגם את החלק העליון, כי הכתף נשברה לי לחתיכות, ממש התרסקה.
כן, אני רואה את הצלקת. כן.
ואז הוציאו אותי ושמו אותי על הרצפה. פיליפיני. עולם שלישי. ואז, תוך כדי שאני שוכב על הרצפה, אני רואה אוטו שנוסע רוורס לכיוון שלי. אני אפילו מסוגל לצעוק, להגיד לו, תעצרו את האוטו שלא ידרוס אותי. הוא עצר מטר לפניי, לבד. ואז פינו אותי ברכב, כמו אמבולנס, אבל לא היה אפילו מיטה, שם אותי על הרצפה, בבן פתוח, עם עוד שחקן, שיוצאת לו עצם מהמצח ככה, מפה. והוא צורח, ג'יזס, ג'יזס. ואני אומר לעצמי, רמי, תראה בכמה שניות, איפה אתה נמצא? עם חיוך קטן על השפתיים. ככה, ממש ככה, כמו שאני מספר לך.
שוב הסתכלת מהצד.
ואז הסתכלתי מהצד, כמו שהייתי ילד, והסתכלתי, אמרתי לעצמי, תראה איפה הגעת, בכמה שניות, איפה אתה נמצא עכשיו. והרכב הזה נוסע עם עליות וירידות, וכל במפ שלו, הגב שלי, התפוצצתי מכאבים, כי זה לא אמבולנס, בגלל ששכבנו על הרצפה. ככה הגענו לבית חולים, הגעתי לטיפולים של חצי שנה, לא עבדתי שנה אחרי זה. זה... ישבתי בבית חולים ואמרתי לעצמי, בכיתי כל הזמן, הייתי לבד, בלי משפחה. כמעט אני בוכה עכשיו. בכיתי כי לא היה מישהו שיהיה איתי. לא יכולתי לעזור לעצמי. ואמרתי לעצמי, אני לא אהיה נכה. ככה. אני לא מסוגל בגלל איך שאני בנוי, והטיפוס של עצמי שאני מכיר, אמרתי, אני לא אהיה נכה, אני לא יכול...
וכמה היית אז?
37 הייתי.
ואיפה הייתה המשפחה?
המשפחה הייתה בארץ, אז שהטיסו אותם, לקח זמן, לוקח כמה ימים, זה היה בבית
חולים. ובכמה ימים האלה?
הייתי בפיליפינים, בבית חולים בפיליפינים. לא קרה לי, מה שסיפרתי את זה, סיפרתי את זה הרבה שאני בוכה בזה. אבל אני זוכר שכל מיני ביקשתי שיקחו אותי לעשן. לפני זה הייתי צריך להזריק לי זריקה שאני אוכל לקום כי לא יכולתי לזוז. הייתי הולך שם באיזה פינה, עם פינת אישון, תמיד בדרך כלל שם לבד. הייתי בוכה בצורה שלא בכיתי בחיים שלי, ככה אף פעם. כי הייתי לבד, והייתי שבור כולי, ובוכה במחל, והייתי אומר לעצמי, אני לא אהיה נכה, אני לא מסוגל להיות נכה, אני עם הגוף שלי, איך שאני זז, איך שאני רוצה להמשיך לזוז, הייתי במצב ישר על הגב, לא מסוגל לזוז בכלל. החלטתי שאני לא אשנה כלום בחיים שלי. הגעתי להחלטה בבית חולים הזה בפיליפינים, כי הרבה פעמים אחרי הרבה דברים נוראים שקורים, אדם משנה משהו בחיים שלו. עכשיו, בתשובה, משנים אוכל, עושים זה, מחליפים מקצוע, אני החלטתי שאני לא אשנה כלום. קרה מה שקרה, אני לא אהיה נכה, אני אעבוד על זה, ואני לא אשנה כלום מהחיים שלי. וככה קרה, לא אשניתי כלום בחיים שלי, המשכתי לעשן, לא חזרתי בתשובה, המשכתי את הכל כמו שהיה.
While the days slip by from my window watching, and where were you when I was hurt and I was helpless? 'Cause the things you say and the things you do around me, while you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining.
התאוששת לגמרי.
התאוששתי לגמרי, שבעצמי הייתי מופלא, כי אני, יש לי אינסטינקטים לא סתם, אני פוקוס פודר טוב, אני הייתי צריך להגיד לרופאים מה לעשות איתי.
מה זאת אומרת?
בפיליפינים, זה עולם שלישי, הם קיבלו לי את היד עם קרש פה, בגבס, בגובה כזה, שאני בשכיבה, הרגשתי שלא מגיע לי דם ליד, כי היא גבוהה, היא לא יכולה, דם לא יכול להגיע, כי נפצעתי גם בעצבים, כולל עצבים, לא הרגשתי אותה, בכלל לא הרגשתי את היד, ואני אומר להם, חבר'ה, זה לא נכון, אחרי יום, לא מיד, מחורת, זה היה כבר בבית חולים אמריקאי. אמרתי להם, תשמעו, היד שלי לא מגיעה לעזם, היא תמות לי היד, אני לא רוצה שהיא תמות, אני רוצה לא
להיות
נכה. לא, לא, בסדר, זה בסדר, בסדר. עבר יום שלם ככה, ואז מחורת בבוקר, תמיד הרופאים באים בשש וחצי, שבע, אני התכוננתי מראש, אמרתי, אני עכשיו צורח עליהם, שיבינו בין אותם מבצע. איך שהם באו אליי, פתחתי בצרחות, כמה שאני לא מסוגל לזוז, הם הלכו, חשבו, אולי גם נעלבו שצעקתי עליהם, ובאו אחרי חצי שעה והורידו לי את הגבס הזה. הם אמרו שאני צודק.
זה מדהים בכלל שנשארת בחיים במצב. אתה בכלל מצליח להבין את זה?
נס מהלך, לא. אני אומר, הרבה פעמים זה זכות אבות, יש כזה דבר ביהדות, זכות אבות או הזכות שלי, או האנשים אמרו לי, אלוהים אוהב אותך, כנראה, כי היה לי עוד כמה תאונות שניצלתי בנס ממש ממוות. אחד בצבא, במלחמת יום כיפור, קיבלתי כדור בכתף, זה שהיה לדין הרג. בדרך כלל איזה סט צילומים ב-84 עם איזבלה רוסליני, התהפכתי עם אוטו בדרך ליפו, אבל היפוך שהאוטו נגמר בחתיכות, ואני יצאתי ממנו שלם בלי סריטה. עכשיו רק רבישנתי סיגריה ליד האוטו, כל מי שעבר שם ועצר, אמר, מה, מה נהג? הוא בטח מת. אני הייתי הנהג של האוטו הזה.
זה באמת אירוע, או אירועים שמעמידים בפוקוס את החיים, כי נדמה לפעמים שגם העבודה על סט של סרט, לא הסרט, אלא תהליך העשייה הוא לא ריאלי. כל מה שקרה לך נראה כמו סרט.
לגמרי, ממש.
ושהוא לצד החיים. והנה כאן זה רגע של מפגש עם מוות, לצערנו. אנשים לידך נהרגו. שיש איזו התפקחות, שזה מסוכן ושזה קשה.
כן, יש הרבה סיכונים שעובדים בקולנוע, המון סיכונים. צילום ברכבים, רכב לרכב. צילום מגבהים, צילום מהכתף תוך כדי ריצה, יכולים ליפול עם המצלמה, מצלמה דבר לא קטן וגדול וכבד וכואב, יכול לשבור לך את הראש גם. לוקחים סיכונים בעבודה הזאת הרבה.
וסיפרת לי גם על שעות העבודה, על האינטנסיביות, המון אנשי צוות לאורך כמה שעות?
12 שעות ביום, לפעמים יותר, כן.
ואתה לא מפסיק לעבוד גם כשכולם לוקחים לעצמם זמן למנוחה.
זה לא זמן למנוחה, זה מה שאנחנו מצלמים, הרוב הצוות אין לו מה לעשות, חוץ מבומן וצוות מצלמה.
בומן זה האיש שמחזיק את המיקרופון הגדול.
המיקרופון מעל השחקנים, ואנחנו מצלמים את הצנה, אז התורנים והגריפים וכל שאר המחלקות, שזה מלבישות מהפרות, ויש עוד והפקה, ויש עוד מחלקות, פרופס וארט, יושבים בצד ומסתכלים המוניטור על הצנה שאנחנו מצלמים.
כן.
ולי אין אף המנוחה, למה זה? כי ברגע שגמרנו לצלם שוט, אתה צריך לעבור לשוט הבא, והמצלמה זה העיניים של הסט, ואם אין את המצלמה, אז אפשר לעבור, כי לא יודעים מה רוצים לצלם. אז אתה אף פעם לא נח, כי ברגע שגמרת לצלם טייק, אתה כולך מזיע, אפילו הרבה פעמים עוד רטוב לגמרי נוטף, אתה צריך לקחת אותה ולהעביר אותה למקום השני שלה, להחליף את העדשה ולהיות מוכן לשוט הבא. כי אתה בעצם לא נח אף פעם, ואתה ברגע שאתה יוצא מהבית, אז אתה חוזר הביתה עוברות בין 14-15 שעות. לפעמים גם יותר. ותנאי מזג האוויר כמובן, אתה יכול להיות במדבר בבאים מעלות חום, או בקור של מינוס 10-15, אני כבר הייתי במקומות כאלה, אתה צריך להביא בגדים חמים, תוצאות צריך להוציא גם בתנאים קשים.
סיפרת לי על הצילומים של הסרט התגנבות יחידים, שצילמתם בקור ובבוץ.
כן, זה היה סרט מאוד מיוחד, כי הוא היה קשה בגלל התנאים. המזג האוויר התאים לסרט, כי היה צריך מחלקה שהיא בגשם ובבוץ של טירונים, ששנות ה-50 שהם לא מסתדרים והכל, ואנחנו כמובן בתוך הבוץ והגשם. והרבה פעמים שהיינו עומדים רבע שעה לצלם צנה, ואתה בא לזוז לעשות משהו, להגיד לשחקן משהו, לתקן משהו, היית נופל כי הרגליים שלך נתקעו בבוץ, בגלל שאתה עומד רבע שעה בתוך בוץ, ואתה סוחב עליך אולי 5-4 קילו של בוץ בנעל. אז אתה מיד נופל קודם כל, שזה מצחיק מאוד, הקטע הזה.
אז אפרופו לרקוד עם המצלמה, פה זה היה די קשה.
פה זה היה, כן, אתה באמת עובד תוך כדי גשם, ממש יורד עליך גשם, אתה מצלם, אין ברירה.
אז נפלתם תוך כדי.
הצלם הוא נפל הרבה פעמים, טוב, הוא קצת יותר מבוגר ממני, אבל אני טיפוס של לא נופל בקלות.
אבל הבנתי שאתה כן נעשה חולה לא פעם אחרי שאתה מסיים צילומים.
כן, כי זה, הגוף עובר המון דברים בסרט, גם התנאי מזג אוויר, גם השעות, גם הטנס של העבודה עצמה, כי לסוף פוקוסים זה כל הזמן אתה במתח, כל הזמן צריך לפגוע בשחקן, ולא תמיד אתה, יש שם מישהו שאתה קם לא טוב, ואתה מרגיש שאתה לא חד, ואתה לא זה, אבל אתה מתגבר, הטנס הזה מחזיק אותך להיות כל הזמן, חייב להיות כן. אש, אם לא, אתה לא תפגע ולא יהיה טוב.
ואז כשמסיימים, אז זה מתפרק.
עד הגוף מתפרק, ואני נסע חולה, הרבה פעמים תופס שפעת, כן.
כשמסיימים את הכל.
כשמסיימים סרט, או לפעמים תוך כדי הצילומים קורה לי.
אבל אני מבינה שאתה גם חשוב לך להיות, אתה כן מעורב בסרט, בתוכן שלו, במסר.
מאוד, 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 מאוד. אני נקשר לשחקנים, לסיפור, מאוד, מאוד. חשוב לי לשמוע אותם, להבין. שחזרנו מצרפת עם הסרט של נדב, אחרי חודש וחצי, חודשיים, עשיתי סדרה עם שי גולמן, הצלם שאני עובד איתו, עובד עם נדב, והיה לי קשה, מאוד מאוד קשה, לא התחברתי לסיפור, לאנשים, היה לי קשה, כי זה סדרה טלוויזיה, עובדים הרבה יותר מהר בסדרה טלוויזיה, ממש יותר מהר. זה גם מצלמות יותר קטנות, הכל יותר קל, אבל היה לי קשה להתחבר אחרי סרט כל כך עוצמתי בפריז עם נדב, באמת. יודעת שיש סרטים, עשיתי אולי יותר מ-100 ומשהו סרטים, יש סרטים שנצרבים בראש, זה כמו התגנבות יחידים, רמבו 3, והסרט של נדב, שנצרבים לך חזק בתודעה, שאתה לא מצליח כל יום אתה חושב עליהם.
באמת?
כן, וזה, כשעברתי סרט טלוויזיה, לא הצלחתי, אחרי שבועיים וחצי התפטרתי, הצלם קצת הבין אותי, הוא אומר לי, אני רואה שאתה לא מתחובר, כן. אתה לא... יודעת, אני יושב ועושה פוקוסים, ואומרים את הטקסט, ואומר, יו, לא, אבדם, לא מעניין אותי מה שהם אומרים, ואין לי תתקלה דברים בדרך כלל. באמת, זה גם עניין של כסף, שאמרו לי, איך אתה יכול לעזוב את זה? לא, אתה צריך כסף, אמרתי, בסדר, צריך כסף, וצריך גם לעשות דברים עם אהבה ועם נשמה, ואם לא, אתה לא יכול, אז התפטרתי באמת. למרות שהיה שם במאי נהדר, עודד דודוף, וצוות נהדר, שי גולדמן, ובכלל, אבל לא יכולתי, לא יכולתי.
היית צריך איזה, היית צריך אולי גם הסתגלות אחרי החוויה של הסרט, איזושהי הפסקה.
כנראה לא הספיק זמן, לא היה לי מספיק מרחק, הוא גם לא היה לי חסר מספיק כסף כנראה.
ובסרט החדש של נדב לפיד, שצילמתם בעת האחרונה בפריז, התבקשתם לסיטואציות צילום מיוחדות, האחת ברחבת נוטרדם והשנייה במטרו, ומעבר לאתגר שזה מציב לצלמים, אמרת לי שגם אחרי כמעט 40 שנה שאתה במקצוע, פגשת תפיסה קולנועית חדשה לגמרי, יוצא דופן, שלא נתקלת בה לפני כן.
כי נדב הוא איש מאוד מאוד מיוחד, יש עוד כמה במים כאלה, אבל הוא באופן מיוחד, הוא מאוד, הוא כאילו קולנוען ברמח עבריו, כמו שאני פוקס פולר ברמח עבריי, ככה אני מרגיש גם, הוא כאילו נולד לתוך זה, כי הוא כל הזמן מחפש את השוטים, כל יום בפריז הייתי שואל את שי גולדמן, תגיד מאיפה הוא מביא את השוטים האלה? צריך לראות את הסרט הזה, להבין על מה אני מדבר, באמת, זה עוד לא יצא, זה בעריכה. זה בניית שוטים של 5-4 דקות, 7 דקות, ולא שוט של חצי דקה, הוא אומר משהו והולך, אלא עם הרבה תנועה שלנו ושל השחקנים ביחד. בכל מיני מקומות, בתוך מטרו, אנחנו לצלם, את נכנסת למטרו, חי שעובד, שהוא נוסע לא חזור, הוא לא מפסיק, רק הוא עוצר בתחנות, במשך 4.5 שעות, אני נכנס לתוך המטרו, אתה לא יכול להשתין, אתה לא יכול להשן סיגריה, אתה לא יכול לאכול סנדוויץ', כלום, אתה 4.5 שעות, רצוף, עובד עם מטרו שנוסע עם הרעש, עם כל האנשים, הצפיפות, אתה צריך לתפקד, אתה צריך להיות חד, עם כל הבלגן הזה צריך, והרעש, וזה לא מפסיק הרעש, זה 4.5 שעות, אתה יוצא עם ראש מנופח בגודל של מגרש כדורגל, אפשר להגיד.
וברחבת הנוטרדם, מה עשיתם?
ברחבת הנוטרדם זה היה משהו מפעים, אתה עומד מול הנוטרדם, מצלם שם הצנות, ואני רואה שמפנים את הנוטרדם בשבילנו, ואני והצלם עולים על קרן,
מנוף
כזה, בגובה של 30-40 מטר, מעל הנוטרדם, מצלם את כל הרחבה, אתה מסתכל מלמעלה, אתה מסתכל על הנוטרדם, שהוא הקיר שלך פה של האולפן, זה כמו הנוטרדם מולי, שהפסלים הם מולי כבר, כי זה אותו גובה, אני עליתי 30 מטר. ואתה אומר לעצמך, וואו, אני בפריז. נוטרדם פונה בשבילנו לצלם. ואתה אומר לעצמך, וואו, איזה מפעים זה. מאוד מרגש, הדברים האלה. היו שם מאות אנשים, שהיה צריך לפעמים באמת מאות אנשים.
אני הבנתי שבסרט הראשון שצילמת עם נדב, הסרט הראשון שלו, השוטר, אתה עזבת ביום הראשון לצילומים, בשוט הראשון עזבת את הסט.
לא כל כך זוכר למה ואיך, אבל כנראה שהתעצבנתי ממשהו ואמרתי שאני הולך, אני לא יודע למה ולמה זה קרה, אולי...
אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אומר שכנראה לא, רמי לא הבין עוד מי אני, כלומר, במאי שהצורה הקולנועית והמצלמה שמדברת עם מה שלמענו עושים סרטים, נכון. אבל יותר מזה, אני בוודאי לא הבנתי מי הוא, כך אומר לי נדב לפיד. רמי הוא אדם יחיד ומיוחד בהשקפת עולמו, בראייה שלו את החיים ואת הקולנוע כביטוי לחיים, סקרן, חריף, עמוק, רגיש מאוד, מישהו שמסמל עבורי היום חלק גדול ממה שיפה במלאכת הצוות הזאת שנקראת עשיית סרט, שמסמלת יופיים ואצילותם של אנשי הצללים של הקולנוע. כל המעלות, כל המורכבות הזאת עוברת דרך הפונקציה הזאת שאנחנו נוטים לא לדעת, לא לדמיין אפילו את קיומה, הפוקוס.
הוא יודע לשמש במילים יותר ממני, כן. אני יודע לשמש.
אבל היה כאן משהו בעצם שלא הבנתם עוד אחד את השני.
כן, אני כנראה לא הבנתי למה הוא התכוון, כי אולי אני נזכר באיזה משהו, אני לא בטוח, אבל שזה, אני חושב שכל פעם היה זה התקום, הוא היה הולך ומדבר עם הצלם בצד, ואנחנו רגילים שכל מה שקורה על הסט, אתה יודע כי הצלם, הבמה מדבר עם הצלם ליד כולם, ופה הם הלוכים בצד, זה מה שאולי הפריע לי, ואמרתי, אני לא עובד כך, אני רוצה לדעת מה קורה, אולי אני לא בטוח, כי אני לא זוכר מה היה בדיוק.
כן.
אבל כנראה גם שלא הכרנו אחד השני, לוקח זמן להכיר
אנשים. לוקח זמן להסתגל, להתאהב.
לגמרי, היום אני מאוהב בו, אני ממש...
הבנתי שגם בסרט רמבו 3 הייתה לך חוויה מאוד חזקה מבחינת ה...
כן, זה הסרט עוצמתי ברמות עם הגודל שלו, זה כל צנה לא היו מצלמים פחות מ3-4 מצלמות. תראה לך מה זה, עכשיו זה מדובר על מצלמות פילים ענקיות שהביאו מאמריקה, שלא היה בארץ כאלה. אבל אני, היה לי את הידע לעבוד איתם, כי הכרתי אותם לפני זה. אז היה מרגש, כי עשינו שם צנות באמת גדולות מהחיים. תראה, יש צנה מאוד מפורסמת של רמבו, שהוא על סוס, דוהר לכיוון המצלמה, והליקופטר ענק רוסי רודף אחריו. זה שוט שאני עשיתי. זה שוט שהוא נגמר, כל הצוות, כולל הבמאי המפורסם של רמבו והצלם, וכל היום מלא צלמים שם, קפצנו מרוב עושר שהשוט הזה הצליח. ממש, איכשהו נגמר היה קאט וקפצנו כולם, וואו, והתחבקנו. כי זה היה כל כך מיוחד, הוא בא אליי מ-300 מטר, לכיוון המצלמה, עם רוכב על סוס ומלא פיצוצים בדרך, וההליקופטר כאילו יורה עליו, והכל צריך להיות חד. זה הייתה בעדשת טלה של 600 מילימטר או משהו כזה. הפוקוס שם קריטי ברמות של 2-3 סנטימטר. הטק ראשון היה בינוני, בטק השני הצלחתי לגמרי, וזה היה שוט שבסרט למעשה, וזה היה התרוממות רוח אילאית, שבאמת אין דברים כאלה.
זה עדיין מצליח לרגש אותך, זה לא נעשה אוטומטי עם השנים.
לא, לא נעשה אוטומטי, לא.
אתה עדיין מתרגש מזה מאוד.
אני כל יום צילום, תשמעי, שנסענו לפריז, להכין את הסרט של נדב, והיה לנו כמה ימים מחנה, ואני תמיד מתרגש, אבל במיוחד שנסענו לפריז, ואנשים צרפתיים, והציוד משם, וצילמנו את זה, קצת שונה מסרטים ישראלים רגילים, צילמנו את זה אנמורפי, מה שנקרא סימנסקופ, מה שפעם צילמו מערבונים, בפריים כזה רחב וארוך. והיה לחץ של הציוד, הרי כל החיות של המצלמה היא על הפוקוס פולר, על עוזרת אליהם, אתה אחראי עליהם מבחינה טכנית, שכל החומר שיוצא ממנה יהיה ב-100% כמו שצריך, עם הפרמטרים המסוימים, שהבמאי והצלם ביקשו והכל והכל, ואני קמתי איזה יום עם כאב ראש, והבנתי שזה הלחץ שיש עליי, שאני במקום זר, להרים את הציוד לסרט, לא קרה לי כאב ראש כזה אף פעם.
ואמרת לי לפני שנכנסנו פה לאולפן, שאתה עדיין לחוץ לפני כל סרט, מתרגש לפני כל סרט.
כן, כי זה כנראה המהות של העבודה, כי כל סרט הוא משהו שונה, במאי, צלמים אחרים, או
שחקנים
אחרים, להסתכן, לוקיישנים אחרים, שזה יש בזה התרגשות. סרט בעיניי זה די התרגשות גדולה, כי זה עשייה של משהו שאין. אתה יוצר אותו. את יודעת שבאים אנשים לבקר על סטים, הם נורא משתעממים. כי הוא לוקח ומזיז את זה לפה, הוא לוקח סטנד מוזיז לפה, מה הם עושים אנשים האלה? אתה רואה, כל אחד מוזיז משהו קטן. אנשים לא מבינים מה אתה עושה, אבל כשאתה מסתכל במשך שעות, אתה מבין שכל אחד זה משהו, והעשייה לעשות יש מעין, זה באמת מופלא בעיניי, זה מרגש.
אתה ללא ספק אוהב את המקצוע הייחודי שלך, ועם זאת, אני חייבת לשאול, אחרי כל כך הרבה שנים, לא היה חלום להיות צלם ראשי? סיפרת לי שכמה וכמה מן הצלמים שהיו עוזרים שלך פעם, עוזרי צלם שני, הפכו עם השנים לצלמים, בהם שי גולדמן, שאיתו אתה עובד כמעט על כל סרט, עבד תחתיך, והנה אתה הופך להיות העוזר שלו.
במקצוע הזה יש, זה לא פשוט לנהל סט, זה 30-20 חבר'ה, שנתנים תחת מרותך, אתה צריך לנהל אותם נכון, אם אתה לא מנהל נכון, הולך זמן צילום, שזה יקר. וגם תהליכים אצלנו קורים, אתה נהיה עוזר שני, עוזר ראשון וצלם. ואז הם היו עוזרים שלי, והיום אני עובד איתם, וזה מופלא בעיניי לעבוד עם מישהו שהיה תחתיך, והיום הוא מעל, זה פשוט קשר דם,
מה,
כמעט קשר
לא,
דם.
מה, זה לא צובט שהוא לא, עקף אותך, ועכשיו לא, הוא לא, הבוס שלך?
לא, אני מאוד מעריך את מה שאני עושה, למרות שרציתי להיות צלם.
אבל
הבנתי שאני לא פוליטיקאי טוב, שאני לא יודע לדבר טוב עם אנשים, שאני אימפולסיבי, שאני רגיש יתר, וקשה לי, והבנתי שאני לא אהיה צלם בגלל זה.
בגלל זה?
כן, כי אני יודע לצלם, יש לי עין מאוד טובה לצלם, אני עדיין מצלם סטילס, ואנשים רואים לעבודות שלי בסטילס, ואומרים, וואו, צלם צריך אופי מסוים, הוא צריך הקשבה לכל האנשים מסביבו, לאהוב אנשים, כי זה המון אנשים, כן. אתה לא אוהב את הריח שלהם, אתה לא אוהב את איך שהם נראים, אתה לא אוהב את זה, אתה לא אני כזה. זה פשוט אופי מיוחד צריך להיות. אני חושב שאין לי את התכונות
האלה. אין לך את התכונות האלה.
אני גם מרגיש מדי בשביל להיות, אתה יודע, כן, לוקח ללב דברים, אז זה לא מתאים לי כל כך.
אז טוב לך עם ה...
כן, ואחרי זה הפריע לי המון המון שנים, שאני לא יצא להם, אבל אחרי, לפני 20 ומשהו שנים, 25 שנים, הפנמתי, שאני מיוחד במקצוע שלי, שאני עשיתי מהמקצוע שלי קצת אומנות, בגלל איך שאני עובד. במאים אומרים את זה עליי, לא אני אומר. כן, אני שלם עם מה שאני עושה לגמרי, אבל בשנים האחרונות ממש ומאוד אוהב את זה, ומעריך את עצמי על זה שאני פוקוס פולו מיוחד.
וסיפרת קודם שלפעמים אתה ממקד את הצילום על האובייקט המשני, לא על האובייקט הראשי, אתה משנה את זווית ההסתכלות.
כן.
אנחנו הפכנו היום את כיוון העדשה לעברך, התמקדנו בך. מה הכי חשוב לדעתך שנראה? אם אתה גיבור הסרט שלנו היום.
שיש אנשים אחרי כל סרט שעושים עבודה שאנשים לא חושבים שאפשר לעשות כזה דבר. שקולנוע עשוי מפאזל יותר קטן מעבודת נמלים, אתה יוצר סיפור שאנשים מתרגשים, בוכים, עוזבים את הבית, משלמים בית פסיטה, הולכים, משלמים כסף לראות את זה. זה משהו מאוד מאוד מיוחד שאתה יוצר מעין, מכלום. ויש אנשים אחרי כל זה שכל אחד עושה משהו קטן, אבל משהו חשוב ביותר.
רמי סימנטוב, תודה רבה לך.
תודה לך, היה מאוד מיוחד ותודה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תפקיד הפוקוס בקולנוע. תודה רבה לפוקוס פולר, עוזר צלם הראשון רמי סימנטוב, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת בשתיים ובחמישי בארבע אחר הצהריים, וגם כמובן בהסקט באתר כאן תרבות, כל התוכניות שלנו ומגוון תכנים מעניינים גם ביישומון, אפליקציית כאן אודי, להתראות. Thank you.